בוקר טוב, אנחנו בדף מקורות מספר 112. נמשיך את מה שאמרנו בשבוע שעבר, אני אסכם בקיצור. הנושא הוא חקיקה דתית. אני לא בטוח שמישהו מכם זוכר עוד את הימים שבהם בכל בעיה של הסכם קואליציוני, כשהיו דנים להיכנס לממשלה, לא להיכנס לממשלה, אחד הדברים המרכזיים היה שהדתיים, אנשים דתיים, הציונות הדתית, נכנסו לממשלה כשהם היו גם כוח מאוד גדול, רק בתנאי שיש חוקים מסוימים שהם חוקים דתיים שהם יתקבלו בכנסת, שיהיה רוב בכנסת. והרבה פעמים לא נכנסו לממשלה כשהממשלה או שהאלה שעשו את המשאים ומתנים סירבו לעשות את הדבר הזה, אז לא נכנסו לממשלה. והדבר הוא מאוד פשוט. הוא מסובך, אבל הוא פשוט, הדרישה הזאת היא פשוטה מאוד. אנחנו מחכים ואנחנו רוצים שבסופו של דבר במדינה הזאת ספר החוקים יהיה ספר התורה והגמרא והשולחן ערוך והרמב״ם. ודומיהם, משכם. אני זוכר שפעם לקחתי את רב ציודה באיזה מקום, בדרך דיברנו על העניין הזה. אמרתי לו, למה אתה לא לוקח את הרב נחום רקובר שמתעסק במשפט עברי ותורי חכם כזה גדול, למה אתה לא מביא אותו לישיבה שילמד תורה בישיבה? אז אמר, אתה יודע שהבן אדם הזה נמצא בתוך המשרד של המשפטים שלהם, והוא משתדל כל הזמן להכניס כמה וכמה דברים אפשריים בתוך חוקת המדינה. כל חוק יהודי אמיתי שנכנס לתוך ספר החוקים של מדינת ישראל ודוחה מפניו את חוקי הגויים, איך שופטים היום השופטים באופן כללי? הם לומדים משפטים, לומדים במה שבאנגליה ובאמריקה ואפילו בגרמניה שופטים שפטו באיזשהו מסב, לומדים את כל השופטים שם, לומדים כמו תורה מסיני להבדיל, וככה השופטים גם פה. ולכן כל פסיק של חוק או פסיק של קטנצ'יק של דברים מן התורה שנכנסים לתוך ספר החוקים, זה קידוש השם שדוחה חילול השם. ולכן באמת באותה תקופה מנהיגי היהדות הדתית עמדו מאוד על הדבר הזה, ויש גם הישגים. למשל, אתם בוודאי מבינים שאין תחבורה ציבורית בשבת, זה דבר מאוד קשה על אנשים שרחוקים מתורה ומצוות. וזה נכנס בלחץ כזה, כמו שאני אמרתי, לחץ קואליציוני, ולכן בהחלט, גם היום אני, דיברנו כבר גם עם חברי הכנסת על הדבר הזה, גם היום צריכים לעבוד על הדבר הזה כדי שלאט לאט יהיה קידוש השם במקום חילול השם של כל מיני חוקים זרים ששולטים במדינת ישראל מבחינת החוק. אז לכן יש שאלה, האם באמת ללחוץ בצורה כזאת על חקיקה דתית, או שיש כאלה שאומרים, אתה לוחץ בעניינים דתיים, אז אחר כך דוחים אותך ולא אוהבים אותך וכדומה. אבל הנה, בסופו של דבר, אחרי שהדבר הזה יתקבל, וכמעט שאין תחבורה ציבורית בשבת, חוץ מחיפה, ששם יש עדיין תחבורה ציבורית, שגם אתה נמצא בחיפה, אתה מסתכל בתחבורה הציבורית, אתה רואה אחד, שניים, שני אנשים נוסעים באוטובוסים שם. אבל באופן עקרוני, בהחלט צריך לדאוג, ויש באמת כמה הישגים, יש חוק לשון הרע, שהוא מבוסס על החפץ חיים. אז ללכות לשן הרע של החפץ חיים. אני קורא עכשיו מספר אחד. ליקוטי אמרים, זה הכוונה, התניא, הספר המרכזי של חב"ד, כידוע לכם. היה אדם מאוד מאוד גדול, כתב גם שולחן ערוך הרב. הוא כותב ככה. ומה שנאמר בגמרא, מספר אחד, שמי שרואה בחברו שחטא מצווה לסנותו, וגם לומר לרבו שישנאהו, יש דבר כזה, היינו בחברו בתורה ומצוות, וכבר קיים בו מצווה תוכיח את עמיתך אם שאיתך בתורה ומצוות, ואף על פי כן לא שם מחטאו, כמו שנאמר בספר חרדי. מה אתה חושב שזה מדובר על אדם רחוק מתורה ומצוות, הוא לא יודע מה זה תורה? אדם דתי, ו100% הוא קשל באיזה שהם עבירות, הוא לא רוצה לחזור בו, אז זה יש את הדבר הזה. אבל מי שאינו חברו, ספר 3, ואינו מקורב אצלו, הנה על זה אמר הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום ואוהב את הבריות ומקרבן לתורה. רב צבי תמיד היה אומר, לא כתוב אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה. אוהב את הבריאות, זה מפני עצמו. וגם צריך לקרב אותם לתורה. תכף נראה מה תרצו לי בעצמו. אבל מי שאינו חברו ואינו מקורב אצלו, על זה נאמר הלל הזקן, נווה מתלמידיו של אהרון, אהב שלום ורודף את הבריאות מכוון לתורה, לומר שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריאות באלמה, לא מקיימים תורה מצוות. צריך למושכן בחבלי אבותות אהבה, וכולי היי ואולי, כלומר, ייתכן, יוכל לקרבן לתורה ועבודת השם. אין לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים, גם אצל אלה שלא מקיימים יש מצוות ואהבת לרעך כמוך. גם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעוונותיהם שמצווה לשנותם, אתה חינכת ולא הצלחת, אז יש איזה עניין של שנאה, מצווה לאהבם גם כן, ושתיהם אמת, שנאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם, שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכם. זאת אומרת, גם אלה שמותר לשנוא אותם ולפעמים חייבים לרחק אותם וכדומה, זה לא שנאה טוטלית. אתה צריך, יחד עם הדבר הזה, עם ההתרחקות ממנו, לאהוב אותו. תכף נראה את הרב צודי, איך שמפרט את הדבר הזה בצורה קצת יותר מפורטת, אבל זה, תמיד רב צודי, תמיד היה מסוטט, תניה פרק למד ב'. ואחר כך צריך, עוד דבר כתוב כאן במספר 4, לעורר רחמים בליבו עליה, כי בבחינת גלות בתוך הרע, הרע שבתוך האדם הזה, זה גלות אצלו. ואנחנו צריכים לשחרר אותו מהגלות הזאת של הרשעה, ואז באמת בסופו של דבר אנחנו נקבל בן אדם שהוא כן תורה גדול בתורה ומצוות. רב ציודה יש לו ספר שנקרא אור לנתיבתי, ספר שהורכב מפנקס גדול של רב ציודה שאנחנו בכלל לא ידענו עוד בחייו שיש דבר כזה. יש שם 150 פרקים מאוד מאוד עמוקים, ובסוף יש מאמר של הרב ציודה על אהבת ישראל. יש שם יש הסבר, אם אני אגיד את זה במשפט אחד, ממש שכתוב שאתה צריך לאהוב את הצד הטוב ולשנוא את הצד הרע שבו. מה זה הצד הטוב? כל אחד מהיהודים שנולד יהודי יש בו חתיכת כלל ישראל. כלל ישראל זה גוף אחד שמתפרש או מתפרט בלשמות נפרדות, אבל זה המרכז הוא מרכז אחד. ובכל יהודי גנוז אי שם הטוב הזה, הכללי ישראליות שבו. ואנחנו צריכים לאהוב את הכלל ישראליות שברעך, גם אם לפעמים צריכים לרחק אותו כדי להשפיע עליו בשם דרכים. וגם כן הוא מדבר לרחק או להשפיע, זה רק על אחד שאתה, הוא חבר שלך ואתה קרוב אליו. אני קורא מספר 6. חטא גדול, זה מתוך הספר אור לנתיבתי של הרב ציודה. חטא גדול הוא לקטרג על ישראל. ובהרבה ספרים הוא מוזכר. הגר"א אומר, השם יתברך שונא את המקטרגים על בניו אף הקדושים. גם אם חס ושלום יש אנשים קדושים שמקטרגים, הגר"א משתמש במילה נוראה זו, אומר רב ציודה, שונא אפילו על קדושים וצדיקים אם הם מקטרגים על ישראל חס ושלום. דבר נפלא נוסף, זה תוספת של הרב ציודה מספר 7. יש בתוספת לספר פלא יועץ, אתם יודעים, זה פלא, זה ספר שעוסק לפי א' ב' בכל מיני מושגים, לרב רב אליעזר פאפו, עתק כתב יד עתיק בשם אלפא בטא להגאון רב צבי, עצות לדרך החיים. אז בספר הזה כתוב ככה, בערך אהבה. יחזיק עצמו בכל יום ובכל עת ובכל רגע באהבת הבורא יתברך שמו. אהבת השם. תמידית. שלא להרבות חס וחלילה. בכל זה, כלומר בכלל זה, בכלל אהבת השם, אהבת התורה והמצוות, ואהבת בני אדם מישראל אפילו לפושעים, ובעד הפושעים יפגיע להחזירם בתשובה. כי גם בפושעים הגדולים יש ניצות של אהבת ישראל. אתם יודעים שהרמב"ם בפרק י"ב, בפרק ב' מהלכות גירושין, אז הרמב"ם מדבר על זה, על העובדה שאפשר לכפות לפעמים בעל לגרש את אשתו, לכפות אותו אפילו בכוחות, באלימות, עד שהוא מגרש את אשתו, עד שאומר רוצה אני. אז שואל הרמב״ם, מה זה, אתה מרביץ לו מכות, אז הוא אומר, רוצה אני, איפה הרצון שלו האמיתי? אבל הרמב״ם כותב שם, תדע לך, הרצון הפנימי שלו, שהוא רוצה להיות מישראל, הוא רוצה להיות מכלל ישראל. וכשאתה מרביץ לו, במקרה שהבית הדין מחייב, לפי ההלכה, לגרש את אשתו, אז מתעורר החלק הקצת ישראלי שבו, הכלל ישראלי שבו, ואז באמת זה הרצון האמיתי שלו. הוא קפה את עצמו בדעתו הרעה, אומר הרמב״ם, אבל אתה עוררת את הנקודה הפנימית שלו. מספר 8, גם באותו ספר אור לנתיבתי. יסוד אהבת ישראל הוא אהבת הטוב והחסד וקיומם באופן מעשי כלפי הזולת. יש להסתכל על הזולת תוך התעלמות סובלנית מהרע שבו, מתוך הדגשת הטוב. שום אופן אין כוונה להחניף לרשעים ולהתעלם מרשותם, אך יש לראות את הטוב שבהם. ולכן מותרת קנאות גם רק כשהיא טהורה ואין בה כל עניין של שנאה לישראל. אך דרך הקנאות שיסודה בשנאה אין לה מקום בינינו, היא נוגדת לרוח היהדות. בנשמת האומה, נשמת ישראל, אין שום חיסרון חס ושלום, פגמים קיימים רק בפרטים ולא בכלל. לכן השורש של אהבת ישראל לכלל האומה קיים ומתקיים לעולם. במילים אחרות, גם שולחן ערוך הרב, גם רב צבי יהודה, ותכף נראה את החזון איש שכבר הזכרנו אותו בפעם שעברה, אבל אני חוזר עליו עוד הפעם, הם כולם פה אחד אומרים, וזה ראינו כבר בפעם שעברה, שבדור הזה אין לנו מי שיודע בדיוק איך להוכיח. אנחנו, כל אחד לפי ההיגיון שלו מנסה להשפיע, אבל זה אמנות מיוחדת להשפיע על אדם שהוא רחוק מתורה ומצוות, ולהכניס לו, גם יש קצת מדווה כזה, גם אצל הרב, בשמונה קבצים, יש דרך שהרב מתווה איך צריך לקרב בני אדם. אז תראו, הוא אומר, בא לך בן אדם מרחוק, הוא מדבר על, מדבר על גוי שבא להתגייר, אבל אותו דבר גם מיהודי שלא, שרחוק מתורה מצוות, הוא רוצה, הוא מתקרב קצת. איך תקרב אותו? אז הרב אומר, אתה לא תגיד לו תכף, תניח תפילין, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, יש תורה וזה, הוא לא יודע מה זה קדוש ברוך הוא, לא יודע מה זה תורה, הוא התחנך בבית חינוך מאוד מאוד רחוק מתורה ומצוות. אתה תדבר אליו שהוא לא איש המרכזי, הוא לא האיש המרכזי בעולם. תוציא מהראש שלו את העובדה הזאת שהוא חושב שהוא הכי טוב והכי חשוב בעולם. ככה יש אנשים, האדם אוהב את עצמו והוא חושב שהוא באמת מאוד מרכזי. תחנך אותו בדרך של מה ידע לך סני לחברך לא תעביד. לא תעשה לשני רעה מה שאתה לא רוצה לעשות לעצמך. בצורה שלילית, לא אמרת לך, אל תאהוב אותו, או לא אמרת לך לאהוב אותו, לא אמרת לך לקרב אותו. אתה תחנך אותו שהוא לא מרכז העולם. ותראה לו שיש אנשים אחרים יותר טובים ממנו. מקבילים אליו וכדומה. אחרי שזה נכנס לו לראש שהוא לא מרכז העולם, אז תתחיל להגיד לו שיש גם עולמות מעל העולם הזה. יש גם קדוש ברוך הוא בעולם. יש מצוות בעולם וכדומה, אבל המתווה הוא קודם כל באופן אישי לחנך את האדם שהוא לא מרכז העולם. ואז בשלבים, לפעמים ארוכים מאוד, לפעמים גם עניין של שנים, הוא הולך ומתעלה ומתקרב עוד ועוד, ואז אתה יכול להגיד לו שיש קדוש ברוך הוא בעולם. תראו, מאוד, מאוד קיצוני, החזון איש, מספר 11, הבאנו אותו בדף הקודם. נראה. שורה שנייה במספר 11. אין דין מורידים, כתוב שיש כאלה שמורידים אותם ולא מעלים. מישהו, אפיקורס וכדומה, מורידים ולא מעלים, כלומר, מכניסים אותו לבור והוא מת שם. מתי יש דין כזה בכלל, אלא בזמן שהשגחתו יתברך גלויה? כמו בזמן שהיו ניסים. היו זמנים שהיו ניסים גלויים. הלוא בבית המקדש היו 10 ניסים, אתה ראית את ה... ממש ראית את הנס, את האש יורדת מהשמיים וכו' וכו', ושלא היה סירחון שם ולא היה, והיה נהדר שם, כל הדברים הללו היו ניסים גלויים. אז במצב כזה, אם אדם הוא באמת לא מתרשם מהניסים האלה, אז יש אליו כלפיו איזה חיוב לנהוג בו קצת יותר באלימות. אבל היום, אומר החזון איש, אין לנו ניסים גלויים. צדיקי הדור, תחת השגחה פרטית הנראית לעין כל, הכופרים אז בנליזות מיוחדת בהטיית היצר לתאוות והפקרות, אז היה ביאור רשעים גדרו של עולם. אם במצב ההוא שראית ניסים גלויים, אתה היית רשע והתרחקת והתעלמת, אז יש באמת כלפיך איזה משהו אלים. אבל הוא אומר, היום איך אתה, הדור הזה שלנו, איך אתה יכול בדור הזה שלנו לדרוש מאדם רחוק מתורה ומצוות שקיבל חינוך בבתי ספר רחוקים מתורה ומצוות, אתה דורש ממנו ככה להיות מי יודע מה? בזמן ההלם, תראו 12, שנחרטה האמונה מן דלת העם, אין במעשה הורדה גדר הפרצה אלא תוספת פרצה. מה אתה עכשיו תוסיף, תתנהג בו באלימות? שהיה ביניהם כמעשה השחתה. כמעט שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון, ואנו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה, כמה שידינו מגעת על כאן לשמור. לעתיד לבוא שיהיו כבר באמת יהיו ניסים גלויים וכדומה, אז יהיה, אולי אפשר להפעיל דברים כאלה. אבל אנחנו עכשיו היום בדור אחר. ובדור הזה אין לנו ניסים גלויים, ואנשים מקבלים חינוך קלוקל וכדומה. אתה תשתדל לקרב את האנשים במתווה שאני אמרתי בשם שולחן ערוך הרב, בלטניה, בשם רב סיודה, ועכשיו גם החזון איש. עכשיו יש מושג שנקרא כל ישראל ערבים זה בזה. המקור של המושג הזה נמצא בגמרא. אני קורא מספר 13. זה גמרא בראש השנה ונמצא גם בשבועות ועוד מקומות אחרים. תני אהבה ברדר רבי זירא. כל הברכות כולם, אף על פי שיצא, מוציא. אחד עשה קידוש כבר, אחר כך הוא בא הביתה ועושה קידוש לאשתו, זה בסדר. מה פתאום הוא חוזר עוד פעם לקידוש? מכיוון שכיוון החבר שלו חייב במצווה הזאת, אז גם הוא, אם הוא לא מקיים את המצווה, אז גם אני לא מקיים את המצווה. חוץ מברכת הלחם, ברכת היין, ששם אי אפשר להוציא, כי אז אין חיוב לאכול. אבל באופן כללי, במצוות, אחד מוציא את השני. למה? תראו מספר 14. אף על פי שיצא מוציא, שהרי כל ישראל ערבים זה בזה למצוות. במילים אחרות, כל אחד מישראל אחראי שכל עם ישראל יקיים תורה ומצוות. ולכן אם אדם מסוים לא יכול עכשיו לעשות קידוש בעצמו, אז אתה מוציא אותו בקידוש, אתה מוציא אותו בברכות, אתה מוציא אותו בחם וחם, שומע כעונה. הריטב"א במקום שם אומר ככה, תני אהבה ברדר רבי זירא. אני חושב שזה לא מקרה, הרב סיודה תמיד היה משתדל לראות מי אמר את מה. תראו, זה יהודי שקראו לו אהבה, אהבה ברדר רבי זירא. כל הברכות המצוות, אף על פי שיצא מוציא, שאף על פי שהמצוות מוטלות על כל אחד, הרי כל ישראל ערבים זה לזה. וכולם כגוף אחד, כולנו גוף אחד, וכערב הפועל חופר וחברו, בכלל זה גם ברכות קריאת שמע, ששליח ציבור מוציא ידי חובה מהם, אפילו טבקי בלבד בציבור, כמו שידוע שאפשר להוציא אחד את השני, אבל בקריאת שמע או תפילה אינו מוציא את הבקי, בקריאת שמע אנחנו רוצים שהוא בעצמו יגיד, אבל באופן עקרוני, העדין הזה שאחד יכול להוציא את השני, אף על פי שהוא כבר בעצמו יצא, זה בגלל שהוא ואני, זה דבר אחד. בשביל ציץ אליעזר של הרב ולדנברג אומר עוד נדבך אחד מאוד מאוד חשוב. הייתה בעיה כזאת, היה בנו איזה מלון באיזה בית מלון באיזה מקום, בבית מלון הזה היה כשרות מאוד מעודרת, הבשר היה סופר כשר של העדה החרדית וכו' וכו', אבל בא למלון אמר למשגיח, תשמע, אם יבוא אורח שהוא אוכל מנת בשר, ואחרי זה מבקש כוס חלב. אתה תתעלם, אתה לא תתחיל לצעוק לי שלא כשר פה ולא שום דבר. הכל כשר למהדרין. אז הוא רוצה כוס חלב, אז אתה תתעלם מזה שהוא רוצה כוס חלב. האם אפשר לתת הכשר למלון כזה או לא? אם קורא מספר 16. אם יש לרבנות לתת הכשר לבית מלון, שמקבל עליו לא לבשל בשר בחלב, הוא מתנה שלא יפריעו לו להאכיל לאורחיו הרוצים בכך בשר בחלב. לפי עניות דעתי, כותב הרב ולדנברג בספרו ציץ אליעזר, נראה שבשום פנים אין לרבנות לתת הכשר ולהעמיד משגיח בבית מלון כזה, המטיל תנאי מום בקודשים באותה מצווה גופי שרצונו כאילו להחזוק כבעל מראה עיניים. אתה כותב כשר למהדרין ואתה נותן פה כוס חלב. כי פשוט יש בדבר כזה משום נתינת יד רשמית לפושעים המלגים על דברי חכמים ומזלזלים בדברי סופרים. ואומרים, דן הניה לי ודן לא הניה לי. לא, לא, אני רוצה שתות כוס חלב. את ההלכה הזאת אני לא מקבל. טוב, אני אוכל גשר, יופי. אבל את ההלכה הזאת לא מקבל. קראנו על כגון זה, מספר 18, צדיק מה פעל, ידועים מה דברי עקדת יצחק, המחבר הגדול עקדת יצחק על החומש, בפרשת וירא, הוא מבאר שחטא קטן, וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב, שיסכימו עליו דעת הרבים והדעת ניתנה בבתי דיניהם שלא למחות, הוא זימה ועוון פלילי וחטאת הקהל כולו. הוא אומר שם דבר, כל כך נעים הדבר הזה, נגיד את זה באופן עדין, הוא אומר, אם יפנה, יש מין דור, מין עיר כזאת שבה יש פריצות מאוד גדולה. ולפעמים אנשים חוטאים באשת איש וכדומה, אז אמרו, בואו נסדר ככה שיהיה מקווה ויהיה זה וזה, ויהיו אנשים פנויות, שהעבירה תהיה יותר קטנה. אומר, בית הדין שיגיד דבר כזה, לא ניתן למחילה, אם לא בפורענות הקהל. כי אתה באופן רשמי מרשה את הדבר הזה, חס וחלילה. חס וחלילה שאדם לפני חתונת עושה כל מיני דברים כאלה. ושלא לדעת הרבנים, הוא פשוט בית דין חטאת יחיד. אם אדם חוטא בחטאים היומיים והנוראים האלה, אז הוא ימות בחטאו. על ידי בית דין של מעלה, בית דין של מטה. באשר על כן טוב ומוטב שיקרתו או יישרפו או יסקלו החטאים ההם בנפשותם משתעקר עוד אחת מהתורה בהסכמת הרבים. שהרבים, הרבנים נותנים הסכם לדבר כזה, זה חילול השם נורא וזה פגיעה עצומה בתוך התורה. הוא מסיק שמי שלא יקבל זה בדעתו אין לו חלק בבינה ונחלה בתורת אלוקות, והדברים מדברים בעד עצמם ומאלפם בינה, הוא בשום אופן אין להם לצדיקי מנהיגי הדור והקהל לבוא בצדקות להציל יחיד או יחידים רבים מעבירות חמורות שעוברים עליהם תמורת ויתור עקירת אות אחת. כי אתה באופן רשמי עכשיו החלטת שהעבירה הזאת היא אין בסדר, אני מעלים עין מהעבירה הזאת. כי זה, זה בדין זה כלל ישראל. אם בדין מסכים לדבר כזה אז כלל ישראל מסכים לעשות את הדבר הזה, לעשות אפליה בשני חוקים. הלא יריב ועל יעבור על כל הקטע דמסנה אפילו כשקופים על בן אדם על דבר קטן שמנהג. ולא רק שלא לתת רשות מפורשת לכך, אלא אפילו לא תמורת העלמת עין מזה. אל תגיד, אנחנו רק מעלים עם עין, שזה יהיה. וזה מוריד את העבירות החמורות לדבר קצת יותר קל. חס וחלילה, שינוי מסוים בתורה, זה יארג ואל יעבור. אני זוכר שפעם היינו אצל הרב ווטנר, זה צדיק לברכה. כשהוא בא לארץ, הרב ווטנר כתב ספרי פחד יצחק, יהודי מאוד גדול. למד הרבה שנים אצל הרב קוק. מרן הרב זצל. גם אשתו של הרב ציודה, קראו לה אודנר, הם קצת קרובים. הוא גם היה גר אצל הרב ציודה, תקופה מסוימת, בזמן שהוא היה בחור. וכשהוא בא לארץ עם הישיבה שלו, זה היה דבר נפלא, העלה את כל הישיבה מאמריקה לפה, הלכנו לבקר אותו פעם. אז הוא אמר לנו, למה אתם צריכים לחפש כל מיני לווים להחזיר שטחים? לא תכונן ולא ישבו בארצך וכדומה. אני אגיד לכם מה אתם צריכים להגיד. יש בים של שלמה, במסכת בבא קמא, בפרק רביעי, אומר הים של שלמה דבר כזה. כתוב שם סיפור שאחד הגויים, מלך גוי, שלח שני שליחים לעם ישראל כדי שילמדו את התורה של ישראל. התעניין בתורת ישראל. והם באו שני השליחים האלה ולימדו אותם הלכות, גם הלכות בין אדם לחברו, גם חושי משפט. הם הגיעו בפרק רביעי לדין שהוא נגד הגויים לכאורה. כתוב, שור של ישראל שנגח שור של גוי, פטור. שור של גוי שנגח שור של ישראל משלם נזק שלם. כי כתוב, כי יגח שור איש את שור רעהו. אני רואה בהמשך הדרך גם קצת את הגמרא הזאת, את הדבר הזה. רעהו זה ישראל? אז הגויים האלה, שני החבר'ה האלה, הם ראו שהתורה היא נפלאה. כמו את זה אנחנו לא נספר למלך. אם המלך ישמע שאתם פותרים את השור של יהודי שנגח שור של גויים, ואתם מחייבים את הגוי בנזק שלם, אז הוא ירוג אתכם. אנחנו נעלים את הדבר הזה. שואל הים של שלמה, איך הם קיבלו, איך בכלל הם קיבלו סיכון כזה ללמד את הגויים האלה את ההלכה הזאת? הם לא ידעו שהם יהיו צדיקים והם לא יספרו למלך. אז למה הם לא שינו את ההלכה? תגיד. שור של ישראל שנגח שור של גוי חייב, וגם שור של גוי שנגח שור של ישראל גם חייב. שוויון זכויות. למה הם לא אמרו את הדבר הזה? זה היה פיקוח נפש. הוא אומר שם הים של שלמה עיקרון כמו שעכשיו ראינו. כל שינוי של תורה יארג ועל יעבור. אתה לא יכול לסלף דברי תורה. אתה יכול לכתוב בקום הרנבת ארוגת רגליים כמו שכתוב שם בתרגום השבעים. אבל לשנות הלכה משום פיקוח נפש ולספר על הדבר הזה לגויים שיש לנו הלכה כזאת ולסלף את התורה אפילו בעבירה קטן אפילו בדין קטן מאוד יארג ועל יעבור. זה בדיוק מה שאמר כאן הרב ולדנברג בדין שלו. אז תראו יש לזה השלכות, המון השלכות להמון דברים. העיקרון הוא שלא יכול להיות שבדין יגיד אנחנו בשביל להציל מעבירה חמורה נתיר עבירה קלה. כי ברגע שאתה אמרת נתיר עבירה קלה שינית את התורה, ולשנות את התורה זה יריג ועל יעבור. גם על העלמת עין, סוכה. כן? אתם תקבלו עוד דבר אחד ממני. מה תראו, מה זה נוגע לענייננו. הגמרא בסנהדרין, אני אמשיך את העניין הזה של כל ישראל ערבים זה בזה. דרך אגב, שמעתי פעם מאדם גדול, הוא אמר, תראה איך, 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 איך חזל מתבטאים. ערבים זה בזה, והערבנה, זה יהיה מתוק הדבר הזה. כל ישראל ערבים זה בזה, הם צריכים להיות גם לא סתם להתעלם מהשני, אלא להיות חברים עם השני, ולהיות ערב על השני. וזה מה שכתוב בגמרא בסנהדרין כ"ז, 21, וחשלו איש באחיו, איש באבון אחיו, מלמד שכולם ערבים זה בזה. הגמרא אומרת, איך אני יכול להיות ערב לדברים נסתרים? אומרת הגמרא, לא, זה מדובר שאתה יכולת למחות על משהו ולא מחית. אם לא מחית, אז אתה אחראי על הדבר הזה. כך אומר גם המאירי, תראו משפטי 22, זה שאמרו שהצדיק נתפס באבון דורו, וכן וחשלו איש באחיו באבונות אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה, עניינו שהיה בידם למחות ולא מחו. אם יכולת למחות ולא מחית, אתה שולף, שותף למעשה העבירה הזה. כי אתה פוגע בדין הזה שכל ישראל ערבים זה בזה. כשהוא חולה, הוא חוטא, גם אתה חוטא. אם זה הכל בידך מדובר. אני מדלק פה טיפה, תראו את המאיר עם מספר 24. פשוטו של מקרא בא להודיע שלא למות בדיני שמיים אב באבון הבן, כתוב לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות וכו' וכו'. כך, זה, כך אומרת הגמרא שם בסנהדרין. אחר כך הוא ממשיך הלאה, אני מדלק פה טיפה. וזה שאמרו שהצדיק נתפס באבון דורו 25, וכן וכשלו איש באחיו באבונות אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה לזה, כשהיה בידם למחות ולא מחו. אסור לשתוק, אתה צריך להשתדל למחות. אף אחד לא באלימות, ולא כמו שאמרנו מקודם, שם שכון ארוך הרב, רב צבי יהודה והחזון איש. אבל אתה חייב למחות, לא לשתוק על כל דבר רע שאתה רואה. ובוודאי שאתה חייב, אם יש לך כוח פוליטי, אתה חייב להכניס כמה שיותר דברים שהם יסודם בתורה ובמצוות לתוך ספר החוקים של מדינת ישראל, שהיא ראשית צמיחה גאולתנו. אבל זה רק ראשית צמיחת גאולתנו. גאולתנו שלמה כתוב, הרמב"ם כותב שהמשיח יבוא, יחזרו כל המשפטים כקדם. כל התורה, מה שיפסוק פה בארץ ישראל, ובעולם כולו את העולם היהודי, זה יהיה השולחן ערוך והמחבר והרמ"א וכו' וכו', על פי הש"ס ועל פי התורה. אני מקורא 26. אתם זוכרים שהיה אחן בן אחן שעשה, לקח מהחרם. היה חרם, ואחן לקח מהחרם, ואחר כך הוא עודה, והוא נהרג. 26. ויען אחן את יהושע ויאמר, אמנה אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל, וכזאת וכזאת עשיתי. מה זה כזאת וכזאת? אז חז"ל אומרים שהוא כבר עשה מעילה בחרם עוד הרבה קודם, כבר במדבר הוא מעל בחרם. אבל אז למה הוא לא נענש במדבר כבר, כשהוא מעל בחרם? למה רק כשעברו את הירדן, אז אחן נענש ונהרג? תסתכלו מה שכתוב, אני מדלק פה טיפה, 27. כתנאי, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם, למה נקוד לנו ולבננו על זה, על המילים לנו ולבננו עד עולם, כתוב נקודות, זה בא להגיד משהו. מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן, דברי רבי יהודה. זאת אומרת, מתי אדם נענש על זה שחברו בניסתר עושה עבירה? רק בארץ ישראל, רק אחרי שעברו את הירדן. אומרת הגמרא, וכי ענש על הנסתרות לעולם? אלא כבר נאמר עד עולם, אלא שכשם שלא ענש על הנסתרות, כך לא ענש על אנשים שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדן. זאת אומרת, לא שאתה נענש על דבר שבכלל לא ידעת. אם אתה ראית נטייה למשהו, ובידך למנוע את הדבר הזה, ולא מנעת, לא מחית, אז אתה נענש על הדבר הזה. אבל זה מעניין. זה רק בארץ ישראל, על הדברים האלה, רק בארץ ישראל אחרי שעברו את הירדן. כי ארץ ישראל, שם יש קיום שלם מלא של המצוות. בחוץ לארץ לא יכולים לקיים מצוות התלויות בארץ. והרמב"ן אומר שכל מצווה, אפילו מצווה שבגופו של תפילין לכדומה, בחוץ לארץ יש לה ערך של 1 חלקי 20 מקיום המצווה הזאת בארץ ישראל. אז כשיש שלמות כזאת, ויש כלל ישראל, כל הכלל ישראל זה רק האנשים שבארץ ישראל, כך אומרת הגמרא בירושלמית. זה כלל ישראל. בחוץ לארץ המון יהודים, אבל זה יהודים יחידים. הגלות היא מפרידה את היהודים, הם חלק מעם ישראל, זה נכון, אבל כלל ישראל זה בארץ ישראל. ולכן באמת בארץ ישראל, אז אנחנו גם מאוד מאוד צריכים להקפיד על הדבר הזה, דווקא בארץ ישראל, ובחוקת מדינת ישראל, צריך בהחלט לשמוע מה שאמר הרב הרצוג, מה שאמר החזון איש בזמנו, בתחילת הקמת המדינה, וגם מה שאמר הרב צבי יהודה, וכל גדולי ישראל באותה תקופה אמרו שזה חילול השם נורא, שמדינת ישראל עדיין לא מקבלת על עצמה את החוק העברי. מאוד מאוד קיצוני, מאוד חריף, כל האנשים האלה אוהבי ישראל, אבל מאוד מאוד גינו את הדבר הזה, שהם חשבו שהקמת מדינת ישראל תהיה מפנה גדול, ונזרוק את החוקים של הבריטים ואת החוקים של הגרמנים, ונאמץ את החוקה העברית. באמת, אני זוכר שפעם אותו הרב נחום רקובר שהזכרתי מקודם, אמר לי פעם שהוא כשהוא היה במשרד המשפטים, היועץ למשפט עברי של היועץ המשפטי לממשלה. פעם אחד בא אליו שר המשפטים של אז, קראו לו דוב יוסף, הוא אמר לו, תשמע, אני מוכן, אני מאוד אוהב את המשפט העברי, אני מוכן לקבל את המשפט, אבל תביאו לי ספר חוקים מסודר, אל תגיד לי שהשולחן ערוך והרמב"ם וכו' וכו', יש מחלוקות וכדומה. תביאו לי ספר חוקים מסודר, כמו שהמשנה ברורה עשה על אור החיים, אם תביאו לי ספר חוקים מסודר, שגם אנשים שלא למדו תורה או מצוות יכולים להבין את מה שכתוב שם, אני מוכן לאמץ את הדבר הזה. אתם יודעים שאומרת, יש פה ניצנים של הדבר הזה, יש מכון הריפישל, יש מכון אריאל, אנשים שעובדים על זה בצורה מאוד חזקה, ליצור ספר חוקים שכל אחד יכול להבין אותו בקלות. אבל המנון היה שאז לא היה שום דבר. זה היה בושה וחרפה, הייתה לנו באמת הזדמנות פז, לכן בהחלט אני חושב שאחד המשימות היסודיות שצריכות להיות בישיבה, בישיבות שלנו, בישיבות אחרות, ובקוילילים וכדומה, זה לעסוק בעניין הזה ולנסות לנסח באמת בצורה מצוינת חוק כזה שהוא יהיה קביל ואפשר ללמוד אותו ולראות אותו לכל עם ישראל. בכל שירבו לומדי תורה שיתעסקו בדבר הזה, כן, אנחנו נקרב יותר את האידיאל הזה שכתוב פה. תראו מה שפה כתוב 29, שמעו וקיבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזים והר עיבל, ואז נעשו ערבים זה בזה. כשהגענו להר גריזים והגענו לארץ ישראל, לשלמות של ארץ ישראל, אז קיבלו עליהם את העבירות, ולכן אחן נענש רק על עבירה שהוא עשה כבר אחרי שעברנו את הירדן. אני מדלק פה טיפה. תראו מספר 32. דבר אל בני ישראל, מאמין ברבה, אלו הנודרים בנזיר, ואמרת עליהם להזיר בדין לכך, שלא יניחו לנזיר לעבור על נזירותו. שאם יראו שירצה לבטל נזירותו, יקופו אותו כדי לקיים דברו. מלמד שהגדולים מוזרים על הקטנים, אם אתה רואה, מה שאמרנו מקודם, אתה רואה מישהו שקצת נזיר, קיבל עצמו נזירות, אם אתה רואה שקשה לו, והוא רוצה פתאום אחר ככה להקל על עצמו איזשהו פרט, תמחה בידו ותלחץ עליו שלא יעשה את הדבר הזה. זה תפקיד אנשי תורה, אנשים גדולים. לדאוג לכך שבאמת התורה תתקיים במלואה, עוד פעם, לא באלימות ולא בדרכי הסברה וכדומה, בדרכי קירוב. וכתוב שאנחנו בדור הזה אין לנו משתדע כל כך להוכיח. אבל באופן כללי, בהחלט, זה הכיוון שצריך להיות אצל גדולי ישראל. וחס ושלום, איזה אב ואמינה, לבטל איזה מצווה קלה בשביל מצווה חמורה. מה שראינו מקודם, בשביל הרב אלדבר. אותו דבר גם באופן חיובי. אני אביא רק דוגמה אחת, תראו 39. ישראל שהיה בידו חמצו של ישראל בפיקדון, מישהו נתן לו בפיקדון חמץ, יעקבנו עד שעה חמישית של ערב פסח, ואם לא בא בעליו, אם הבעלים של הדבר הזה, מישהו מפקיד אצלי חמץ, אם קרנו לאינו יהודי, אם לא מחרו, חייב לבערו בזמן ניסורו, אפילו אם אינו חייב באחריותו. זאת אומרת, הוא חייב לבער את החמץ הזה. איך אני יכול לבער חמץ של מישהו אחר? אומר המשנה ברורה, משנה 34, אפילו אינו חייב באחריותו, אפילו אם לא קיבל עליו שמירה, ואף אגב שהוא אינו עובר עליו, היהודי הזה שהוא נפקד, המפקיד אצלו לא עובר עליו, מכל מקום צריך לבערו כדי שלא יעבור עליו המפקיד. בכל ישראל ערבים זה בזה. אני צריך לשרוף את הדבר הזה בגלל שאם זה נשאר בבעלותו של יהודי, אני עצמי גם עובר את העבירה הזאת. דת הגרד, יש עליו חיוב מן התורה לבער אף שהחמץ אינו שלו. כיוון שהחמץ בביתו הוא של ישראל וכן דת הצלח או בית מאיר וכדומה. אז זאת אומרת, הדבר הזה מתפשט גם לדוגמה כזאת. ולכן בהחלט, אם אנחנו עכשיו דנים ונסכם את הנושא שלנו, האם אנחנו צריכים ללחוץ כדי שיהיה פה משפט עברי ולדאוג שבאמת כל פסיק בסופו של דבר יהיה לפי ההלכה, אבל בשיש כאלה שאומרים, אנחנו נלחץ, אז לא יאהבו אותנו, ואנחנו... אבל יש דרך מקובלת שיש מסעים ומתנים כדי להיכנס לממשלה, למשל. יש מסעים ומתנים בגול, בכל השטחים, לא בשטח הדתי דווקא. וזה מקובל. וגם אם הדבר הזה לא נעים אולי לאנשים מסוימים שפתאום אתה נכנסת שניים, שלושה חוקים דתיים או יותר מזה, בסופו של דבר הכל יהיה שלנו. אז זה לא מעניין. אתה תיקח את הדבר הזה ותבצע אותו על הצד הטוב ביותר בדרך של מסע ומתן, כמו שלוחצים על כל מיני דברים אחרים. ובסופו של דבר גם ישכחו את זה שאתה לחצת ושעשית. תראו מה שאומר כאן הרב פרנק, הרב צבי, 35. מה שיסתפק אם יש לדרוש להוציא לפועל את חוקי העזר למען השבת. מישהו שאל אותו, אם יש חוקי עזר למען השבת, אני נראה עכשיו הכל קצת ככה התמסמס, אבל יש חוקי עזר, שאחד פותח את החנות בשבת, אז הוא נכנס לבית סוהר. האם מותר לנו ללכת ולספר על יהודי הזה שהוא פתח את החנות? כי בזה אנחנו מוסרים אותו להרחאות של העבריינים, אנחנו מוסרים אותו להרחאות של גויים, להרחאות, לדין גויים. אז אנחנו גורמים ליהודי להיות תפי חוק, ואני מוסר אותו, וזה לא אולי, אולי אסור לי, אולי אני מעודד את המשפט הכללי. אני תמה על ספק שכזה, אומר הרב פרנק. הרי מחללי שבת בפרסיה דינם כגוי. התורה בוודאי חוף קדוש היא לרודפם, ומכל שכן לגרום להם כנסות על משלמה בכך. לרודפם הכוונה לא שלרדוף אותם בכוח, כמו שראינו קודם. אולי ישובו מרעתם? והרי מעשה שהיה בירושלים לפנים שהמיתו מי שרחב על סוס בשבת, אף על פי שאין בזה חיוב מיתה מן התורה. וכל זה ראו שהשעה צריכה לכך כדי לגדור פר גדר, ומה שאין כן, וכל שכן דיני כנסות. חוף קדוש הוא שלא לשתוק על חורבן התורה, שזה רדיפה לכלל ישראל. כל פסיק שמישהו ביהודי לא מקיים, אנחנו בעצמנו כאילו עוברים את העבירה הזאת. אז תשמח שיש חוק עזר שגורם ליהודי שאם הוא פותח את החנות במקום שאסור לפתוח את החנות, אז הוא נענש. ותשתדל להציץ את זה, לפועל את הדבר הזה. יש בתחום עם חלק ה' עוד חומר על הדבר הזה, מי שרוצה להסתכל שם, 37, שם הוא מסכן. כל שבידו הוא בסמכותו, לחוקק חוק או ליישמו בפועל, ובכך מונע איסור ועבו מישראל חובתו לפעול מכוח דכל ישראל ערבים זה בזה. אבל צריך לעשות את זה בעריבות ובנעימות, כמו שראינו בתחילת השיעור, שלושת הגדולים האלה, הרבי מחב"ד, רבי ציודה, החזון איש. זאת הדרך שלאט לאט אנחנו נצליח בסופו של דבר, ובסוף יהיה, כמו שאמרתי מקודם, המשיח יבוא ויחזרו כל המשפטים של ישראל כמקדם. ומרב ימינו אמן.